הראשונים עומדים על הלשון, זאת חוקת התורה. היה מן הראוי לומר, זאת חוקת הפסח, כמו שכתוב, זאת חוקת הפסח, אז היה מן הראוי לומר, זאת חוקת הפרה. חוקה מסוימת, חוקה של פרשה מסוימת. חוקת התורה, זה מתכוון לכלל התורה. לא ברור מדוע הפרשה הזאת היא נאמרת על שם חוקת התורה בכלל. אני רוצה משהו לבאר, נקודה אחת לבאר, שהיא אולי קצת בענייני דיומה. את הלשון חוק, שזה שורש אחד, אנחנו מוצאים אותו בשני מובנים. חוק מלשון הן על כפיים חקותיך. חוק זה נקרא כשחוקקים, חוקקים חוצבים בסלע, חוקקים זה נקרא מה שנקרא חוק תוכות, מה שנקרא חוק ירחות, חק תוכות, חק ירחות, מה שנקרא צינור שחקקו ולבסוף קבעו, חקקו זה נקרא שהוא חצב בו תעלה, ועשה בו מעבר שהמים יוכלו לעבור בו. זאת נקראת חקיקה. כמו הן על כפיים חקותיך. דבר חקוק באבן, חקוק בסלע. כן. זה דבר אחד. זה פן אחד משני הפנים של חוק. יש עוד פן לחוק, מה שנקרא חוק. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חוקות זה הכוונה, הצורה הקבועה של ההנהגה. מלך מחוקק חוקים. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. חוק במובן של חוקי המלך, חוקי המדינה, חוקי המלך, מה שנקרא חוק, במובן הפשוט של המילים. שני הדברים האלה הם מאותו שורש. בפסוק, פסוק מפורסם במשלי, ראש ועושר אל תיתן לי. הכוונה, אל תעשה אותי רש, רש זה נקרא, מלשון ולרש אין קול. עושר יש לו יותר מדי, רש יש לו פחות מדי. אז כתוב, ראש ועושר אל תיתן לי, הטריפני לחם חוקי. זאת אומרת, חוק זה דבר שהוא ממוצע בין חסר גמור לבין יתר, הרבה יותר מהדרוש, הרבה יותר ממה שצריך. אז חוק זה משהו ממוצע בינתיים. הטריפני לחם חוקי. כל חוקי הטבע, כל החוקים שבהם כביכול בורא העולם, מנהיג את העולם. אז כל זה נקרא חוק נתן ולא יעבור. אלה שני מובנים שונים. בפשטות אלה שני מובנים שונים. אלה שני דברים בקשה קצת. בלי התבוננות, לא מוצאים את הקשר ביניהם. קשה, מדוע הדבר הזה, שני המושגים האלה הם שורש אחד. המובן של חוק, שוב, כיוון שמצאנו בכתוב שחוק, מובן חוק, זה נקרא הממוצע בין חסר לבין יתר, הממוצע הדרוש, הממוצע הנחוץ, הממוצע שאי אפשר בלעדיו, שלא יהיה חסר ושלא יהיה יתר על המידה. זה נקרא חוק. אז אנחנו לומדים מזה שפירוש המושג חוק הוא כך. בני אדם חיים ביחד. כל אחד ואחד, אם ניתן לו לעשות כרצונו, הוא יהיה אדם חופשי לעשות כרצונו, אז זה יהיה חורבן גמור. כי כל אחד יתפשט בכל הכוח ויעשה מה שהוא רוצה. דבר כזה כבר קרה פעם וזה הביא מבול. דבר כזה זה חורבן גמור. זה בלתי אפשרי. אין אפשרות כך לחיות. להגביל שאף אחד לא יוכל לעשות שום דבר. זאת אומרת, לכבול את ידיו של כל אחד ואחד שהוא לא יוכל בכלל לעשות כלום. גם זה בלתי אפשרי. זה לא ייתכן. חוק זה הממוצע בין ראש, אני מתכוון, ראש במובן של ריש, ריש, לרש אין קול, ובין עושר, הממוצע שבין שניהם זהו חוק. פירוש, כשבני אדם חיים ביחד, אז אני לא יכול לתת לכל אחד את כל מה שהוא רוצה, ברור שלא. אבל אני לא יכול לשלול ממנו את הכל, גם את זה אי אפשר. אי אפשר להשאיר אותו כך שהוא לא יכול שום דבר לעשות. הממוצע בין שני הדברים האלה, זה מה שנקרא חוק. לחם חוקי. הטריפייני לחם חוקי. מה שאני צריך. המודד לחוק נכון, חוק אמיתי, חוק כראוי, המודד הוא הפשרה הנכונה שבין צרכים של כל אחד ואחד, שבלעדיהם האדם באמת חסר, ובין אי אפשר ליטול ממנו את הכל ואי אפשר לתת לו את הכל. אי אפשר לקחת כל אדם, כן, ולאפשר לו לעשות כרצונו. זה בלתי אפשרי, כי אז הכל יחרב. לקחת ממנו את הכל, גם זה אי אפשר, זה לא שייך. אז החוק הוא הממוצע בין שני הקצוות האלה. זה נקרא לחם חוקי. החוק הוא הממוצע בין שני הקצוות האלה. כעת, איך הדבר הזה מתקשר עם חוק שהוא חקוק? חוק שהוא חקוק בסלע. חוק, מה שנקרא צינור שחקקו, חקקו זה נקרא אני, כן. חקקתי בו תעלה, שהתעלה תהיה מעבר למים. כן. אם הדבר הזה סתום, אז לא יעבור בו שום דבר. פירוש הדברים זה שלעולם כשהדבר חקוק על אבן זה שונה. דבר כתוב, כתיבה של שחור על גבי לבן, אז הדבר שעליו הדבר כתוב הוא דבר אחד והכתב הוא דבר נוסף. כשהדבר חקוק, השני הדברים האלה מתאחדים, מתחברים והופכים להיות דבר אחד. הדבר והכתב נעשים אחד. האבן שבה חקוקים, כל מה שחקוק, כן, אותה אבן או אותו צינור, זה נהיה הצינור עצמו, וזה, כן, זאת האבן בעצמה. האבן היא עם החקק. אז אותו דבר חקוק הופך להיות הדבר בעצמו. אנחנו לומדים מכאן שגם פירוש המושג חוק זה, אני לא יכול לקחת מאדם את מה שזה שייך אליו בעצמו. אם אני, בגלל זכויות של מישהו אחר, אני לוקח ממנו דבר שהוא חלק מעצמו, אז הדבר הזה הוא בעליל לא חוקי, כי זה סותר את המושג חוק. המושג חוק זה רק עד כמה אני נותן לכל אחד את מה שהוא חלק מעצמו. זה נקרא חוק. את מה שחקוק בו ומה שהוא מהווה חלק ממנו עצמו, את זה אני לא יכול לקחת ממנו. לתת אפשרויות לבני אדם אחרים, כן, לעשות מה שהם רוצים, זה לא דבר הכרחי. הם לא חייבים להשתולל. זה לא חלק מעצמם. אבל עד כמה שתמיד המושג חוק, כדי שהחוק יהיה חוקי, אז הוא חייב תמיד לפשר בין צרכים שהם לא עצמו של דבר, ובין צרכים שהם כן עצמו של דבר. החוק שהוא חוקי, אז בהם האדם זכאי האדם זכאי לקבל. זה פירוש המושג חוק. האדם זכאי לקבל את מה שזה חלק ממנו עצמו. כל מה שזה חלק ממנו עצמו, את הדבר הזה אי אפשר ליטול ממנו. מה שחקוק בו אי אפשר ליטול ממנו. זה פירוש המושג חוק. אחרת החוק הוא לא חוקי. לא חוקי. זה מה שנוגע לענייני דיומה, מה שנוגע לפרשה. לשם מה? או יותר נכון, למה? למה פרשת פרה נבחרה להיות הפרשה שהיא חוקת התורה? זאת אומרת, אני מתכוון, בחינת החוק, באיזה מובן שלא יהיה, בחינת החוק של תורה, זה פרשת פרה. אז כך, וכאן צריך להבין. המושגים טומאה וטהרה, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. טומאה וטהרה, עצם המושג, טומאה, זה כמו, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, כמו כל השורשים, אנחנו יכולים ללמוד מה זאת טומאה מיגיד עליו ראו. מה זה טהרה זה דבר יותר ברור. המילה טהרה פירושה דבר ברור, דבר נראה לגמרי, נראה בעליל, נראה בהדיה, נראה בצורה ברורה ביותר. צהריים נקרא בלשון התרגום תהירו. צוהר, תוהר. אלה אותיות מתחלפות. גם בתרגום. צוהר זה נקרא דבר שמאיר, דבר שקוף שדרכו אפשר לראות. טוהר, גם זה דבר שקוף, דבר ברור, דבר שאפשר דרכו לראות. דבר שלא סותם, דבר שלא אוטם. אוטם, סתימה. טומטום, טומטום, תתמה, פעמיים. זה דבר סתום, דבר שאי אפשר לראות ברור, דבר שלא נראה ברור, לא מתגלה בצורה ברורה, זה טומטום. טמון, אטום, זאת הטומאה. למדנו, התורה היא הברירות, השקיפות, והטומאה היא הטמטום. ההסתר, ההפך מגילוי, ההפך מבירור, אטום, סתום, טומטום. ברור, את מה הטומאה סותמת ואת מה הטהרה פותחת. זה הרי ברור. כיוון שהמת נקרא בלשון רבותינו, זה לא כתוב בחזל, אבל בראשונים זה כתוב, ברשי זה כתוב. רשי, גם בפיוט לפרשת פרה זה כתוב. המת נקרא אבי אבות הטומאה. אבי אבות הטומאה. אבי אבות הטומאה זה הכוונה, הוא השורש הגבוה ביותר. כל הטומאות הן תולדותיו. אבי אבות הטומאה. אז יש אבות טומאות, שהם הרבה אבות, כמה וכמה אבות טומאות. מי שטומאה יוצאת עליו מגופו, או שרץ, או נבלה, או אדם שטומאה יוצאת עליו מגופו, הוא אב הטומאה. זב, מצורה, וכדומה. המת נקרא אבי אבות הטומאה. למדנו מכאן שהטומאה היא שורשה זה המוות. מזה, שוב, אז אנחנו חייבים ללמוד על ההפך. טהורה זה הכוונה. הטהורה לא סותמת בפנינו את החיבור למקור החיים. הטומאה היא מסתירה בפנינו, היא פועלת בנו את מה שהמוות פועל. היא חוצצת בינינו ובין החיים. בין החיים האמיתיים, בין חיי אמת, או במילים אחרות, בינינו ובין מקור החיים. אני המית והחיה. כתוב בפסוק, פסוק בשירת האזינו. אני, ראו אתה כי אני הוא. ואין אלוהים ממדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. אז דורשים על זה חז"ל, שם על אתר בספרי. מחצתי ואני ארפה, מחיצתי אני ארפה. אותה מחיצה שעשיתי בין עליונים ותחתונים, שהעליונים חיים וקיימים והתחתונים מתים. אותה מחיצה אני מרפא אותה. מחצתי ואני ארפה, מחיצתי אני ארפה. זאת אומרת, תבוא רפואה לעצם המחיצה. המחיצה החוצצת, המבדילה בינינו ובין מקור החיים, אותה מחיצה, אז כביכול אמר, מבטיח בורא העולם, מחצתי ואני ארפה. למדנו כיוון שהמילה מחצתי זאת מילה ידועה בתנך מה שיעל עשתה לסיסרא אז כתוב שם שהיא מחצה את ראשו מחצה ראשו אז אנחנו יודעים שהמילה מחץ זה לאו דווקא מחיצה, זאת מכה, מכה. המחיצה שפה זה שאותה מכה חוצצת בין מקבל המכה ובין מקור החיים. או קטלקולה או קטלפלגה, באיזה אופן שהוא. זה נקרא מחץ. מכת מחץ. אנחנו לומדים מכאן עניין מכה נקראת מחץ משום שהמכה היא צד מסוים. הגמרא הרי קוראת לזה מה לקט לכולה, מה לקט לפלגה. זה משהו שהוא באיזה אופן שהוא תולדת מוות. מחץ זה מחיצה על כל פנים בין בין מקבל המכה בין ובין מקור החיים. הטומאה עצמה, מכיוון שאנחנו רואים שהטומאה היא תולדת המוות, כי המת הוא אבי אבות הטומאה. אז אם הטומאה היא תולדת המוות, למדנו מזה. שהטומאה היא איזשהו חיבור, איזשהו קשר עם אותו עניין שנקרא מוות. המוות כמחיצה, מחיצה בין הנמחץ, בין אותו זה שהוא נמחץ, ובין מקור החיים. מחיצה שנתקעה, הוכנסה בינו ובין החיים. את זה פועלת טומאה. לכן, משום כך, טומאות, רובן ככולן, חוץ מטומאת מת. הטומאות כולן, הריפוי שלהם זה טהרת מים. מקווה מים יהיה טהור, ומקווה מים מטהר כל טומאה. פרט, כן, חוץ מטומאת מת. המת צריך הזעת שלישי ושביעי, אחר כך הוא צריך גם טבילה. אבל לכתחילה, כן, תבילה לא תעזור לו. בכל מימות שבעולם, יטבול, זה לא יעזור. זה לא יטהר אותו. בחינוך, בפרשת מצורע, במצווה קופה עם ג', אז החינוך מפרש, הוא בדרך כלל משתדל לתת טעמים למצוות, טעמים לדיני התורה. אז הוא אומר, טעם טהרת מים, כך אומר החינוך, טעם טהרת מים. אז הוא אומר, אחשוב על דרך הפשט. כשהאדם נכנס לתוך מים בקרקע וטובל בהם והמים מכסים אותו, אז הוא, כך אומר החינוך שם, אותו אדם חוזר, אותו אדם או אותו כלי, חוזר ליום השני של מעשה בראשית. ביום השני של מעשה בראשית, העולם כולו היה מכוסה במים. ועדיין לא נברא בעולם שורש. נקודת התחלה לצורת אדם. לא נברא שורש לצורת אדם. שיר של יום, של יום שלישי, כתוב הגמרא מביאה את זה במסכת ראש השנה בדף למדל, אז בריתא מסכת תמיד. כתוב שבשלישי אומרים, אלוקים ניצב בעדת כל. ושמה הברייתא מבארת שכל שיר של כל יום שייך באיזשהו אופן למה שקרה באותו יום במעשה בראשית. השיר של יום שלישי, אלוקים ניצב בעדת כל, על שם שביום השלישי גילה ארץ בחוכמתו והכין תבל לעדתו. באותו יום יקבעו המים מתחת השמיים על מקום אחד ותראה היבשה, בזה כביכול הכין בורא העולם את העולם לעדתו. היינו לצורת אדם. אז כשאדם נכנס למים והוא טובל בהם והמים מכסים אותו, המצב שבו הוא נמצא זה מים בקרקע מכסים אותו, וכעת הוא חוזר ליום השני. וכשהוא יוצא מן המקווה, כשהוא יוצא מהמים, אז הוא נהיה אדם חדש. כשהוא יוצא מן המים, אז מתחדש עליו היום השלישי. זאת אומרת, אז הוא נהיה בריאה חדשה. ומכאן מקור באמת, כבר אומרים את זה רבותינו האחרונים, כן, אומרים את זה, שמכאן מקור למה שכתוב בכסף משנה, שהטהרה היא ביציאה מהמקווה. היציאה מהמים היא זאת שמטהרת. לא ההיות במים, לא המים המכסים, לא הם המטהרים. היציאה היא המטהרת. האדם מתחדש ביציאה מן המים. בתוך המים, הוא חוזר למצב של, כן, הוא חוזר למצב היולי, למצב של תוהו, תוהו. שני הימים הראשונים במעשה בראשית, כתוב ברמב"ן, היו מקבילים לשני אלפים תוהו. אז האדם חוזר להיות תוהו, כן, לא בריאה שלימה, אלא בריאה בכוח. וכשהוא יוצא, אז הוא חוזר כעת להיות בריאה בפועל. אבל זה כבר יצירה חדשה. לכל התומעות זה מועיל. לתומעת מת זה לא יכול להועיל. משום שתומעת מת היא חיבור. כשאדם מתחבר באיזה אופן שהוא למת, היינו, מגע, מסע, אוהל, נקרא שהאדם מתחבר אל המוות. והוא מתחבר אל המוות שלו בעצמו, שהוא נמצא בו. גזירת מיטה היא נמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו, היא מחוברת אלינו. אנחנו חיים עם הגזירה הזאת. היא חלק מאיתנו. האדם לא יכול להתחדש כדי להוציא את עצמו מהמוות עצמו שתמון בו, נמצא בו. לשם כך הוא צריך את הטהרה של פרה אדומה, שזה טהרה שבאה ממקום גבוה יותר, ממקום עליון יותר, ממקום שהוא לגמרי לגמרי לא מובן. אבל זאת טהרה שהיא מגיעה משורש יותר גבוה. בגמרא בחולין, בפרק כיסוי אדם, נחלקו בית שמאי ובית הלל, אם אפשר לחסות באפר. כתוב, כתוב על שחיטת חיה ועוף, אז כתוב, ושפך את דמו וכיסהו באפר. כך כתוב בפסוק. כתוב שדעת בית הלל, וכך להלכה, שאפשר לקיים כיסוי דם גם באפר. אפר זה נקרא מה שנשאר משריפה שקילתה דבר והפכה אותו לאפר. וגם בזה אפשר לחסות. מדוע? משום שכתוב הפסוק, ולקחו לתמה מאפר שריפה תחתת. בפרשת פרה מצאנו שהתורה קוראת לאפר אפר. ולקחו לתמה מאפר שריפה תחתת. ונתן עליו מים חיים אל כלי. אפר. תמיד אנחנו יודעים שאפר ואפר אלה שני דברים שונים. אברהם אמר על עצמו ואנוכי אפר ואפר. הגדרה יפה של אחד מגדולי ישראל. אחד מהדורות שהרבה לפנינו. הוא אומר, אפר כולו עבר, אפר כולו עתיד. אפר זה דבר מצמיח, אפר זה דבר ש עתיד לצאת מזה משהו. לאפר אין עתיד ולאפר אין עבר. הוא מעולם לא היה שום דבר, אפר זה אפר, הוא נברא כאפר. אנחנו לומדים מכאן דבר מיוחד. בפרשת פרה, אז התורה מהפכת. התורה קוראת לאפר, התורה קוראת לו אפר. וכמו שבית הלל לומדים להלכה, שזה נוגע לעוד דיני תורה, לעוד דינים של אפר. על דינים שנאמרו באפר. מה שאנחנו לומדים מכאן זה ויש כאן חידוש. זה חידוש נפלא מאוד. הרמב"ן על הפסוק בבראשית, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, ובהמשך כי ביום אכולך ממנו מות תמות. הרמב"ן מעריך שם לבאר שהכוונה היא לא שבורא העולם הבטיח לו או גילה לו שהוא ימית אותו באותו יום שבו הוא אכל. ביום אכולך ממנו מות תמות, הכוונה, אתה תהיה בן מוות. עד עכשיו לא היית בן מוות. כביכול, בריאת האדם הייתה בריאה של יצור שאמור, צריך לחיות לעולם. הרמב"ן מעתיק מביא שם את דברי דברי החוקרים, דברי אותם חכמים בחוכמת הטבע. דעתם שלהם שהאדם חייב למות. האדם, בריאתו של האדם מחייבת. לדעתם זה בלתי אפשרי שאדם יחיה לעולם. והרמב"ן מבטל את דבריהם. מה שכתוב בתורה, האדם נברא כדי לחיות לעולם. החיים הם כביכול בחפצו יתברך. החיים. החיים ניתנים ממקור החיים. ומקור החיים הוא פועל תמיד. הוא נובע תמיד מחדש, כמו מעיין מים חיים. וזאת נביאה, נביאה בלתי פוסקת. נביאה שהיא קיימת תמיד. היא לא פוסקת. החיים הם, כמו שכתוב שם בדברי הרמב"ן, החיים הם בעצם לא דבר טבעי. החיים הם נביאה של מי שמחובר לחיים. אז זאת נביאה לא פוסקת, בלתי פוסקת. ממילא, אז החיים צריכים להיות לעולם. אבל זאת תהיה טעות, טעות גמורה, לחשוב שאחרי שנגזרה גזרת מיטה על אדם הראשון, אז כעת נהיו אותם חכמי הטבע צודקים. הם צודקים באותה מידה. כשם שלפני גזרת מיטה, אז האדם היה צריך לחיות לעולם, משום שהחיים הם נביאה בלתי פוסקת, כך בזמן שנגזרה גזירת מיטה, אז אותה גזירת מיטה היא זאת שממיטה את האדם. היא ורק היא. זאת אומרת, לא נלקחו אותם חיים שהם בשורש הדברים חיי עולם. הרמב"ן קצת שם בהמשך, למי שיעיין יראה. על כל פנים, זה ודאי שכשהתורה ניתנה, והתורה נקראת חיי עולם נטע בתוכנו, אז ניתעו בנו אותם חיים שהם בעצם חיים לעולם. אבל אם זה שניתעו בנו אותם חיי עולם, גזירת מיטה קיימת, לא בטלה. כלומר, אנחנו בעצם חיים חיי עולם, אבל גזירת מיטה היא זאת ש... ולכן אנחנו מוצאים גם כאלה שגזירת מיטה לא חלה עליהם. וגופם קיים. אלה שלא מתו, אותם שלא מתו. יש קושי גדול עומד עליו בעל הלשם, לשם שבור והחלמה, בספר הדעה. קושי גדול זה שמה נברא מלאך המוות? למה צריך מלאך כדי להמית בן אדם? ובגמרא משמע, יותר ממשמע, כתוב בגמרא, שזה לא רק להמית אדם, אלא גם להמית בעלי חיים. גם בעלי חיים מתים על ידי מלאך המוות. זה מפורש בגמרא, הגמרא ידועה, כל אחד יודע. הגמרא אומרת, מלאך המוות, מה לי הכה, מה לי הטעם, בנוגע לבהימה שמישהו שאל, פשע בה ויצא לאגם, מתה כדרכה. מלאך המוות, מה לי הכה, מה לי הטעם. מלאך המוות ממית את הפרות. אם הוא ממית את הפרות, אין סיבה שהזבובים הם לא אחרת. כך הזבובים וכך היתושים וכך כל בעלי החיים. מלאך המוות צריך להמית אותה. צריך מלאך. לשם מה בכלל זה נחוץ? זאת השאלה שהוא מעמיד. הרי החיים הם שפע שמושפע ממקור החיים. כשנפסק השפע, אין חיים. למה צריך להמית? צריך פשוט להפסיק את שפע החיים, ממילא. לא מתים, אבל גמרנו, החיים נגמרו. למה צריכים למות כדי למות? למה לא מספיק להפסיק לחיות? כדי להפסיק לחיות, זה הרי דבר שלא ממשיכים להשפיע. כאן ודאי שלא צריך מלאך. מה המלאך עושה פה? ברור שכל מי שמת, יש כאן פעולה שמוציאה אותו מהחיים. החיים כשלעצמם לא מפסיקים. החיים עצמם, הוא לא מפסיק, לא סוגרים, או את אותו שפע של חיים שנמשך לאותו אדם. הוא עדיין מחובר לאותו שפע. אם הוא לא היה מחובר, הוא היה מפסיק לחיות גם בלי שהוא ימות על ידי מלאך המוות. אילולי מלאך המוות, זאת אומרת, אילולי פעולת ההמתה, הוא היה ממשיך לחיות. מכאן אנחנו לומדים שסדר הדברים, סדר הדברים הוא לא כמו שנראה בעינינו. כן? אדם חי כל זמן שהוא חי, ומגיע רגע שזה נגמר. לא מגיע רגע שזה נגמר, זה לא נגמר אף פעם. החיים הם חיים. החיים הם חיים, החיים זאת נביאה, והנביאה הזאת היא נביאה בלתי פוסקת. זאת נביאה לעולם. המוות הוא גזירה, זאת גזירה שחלה על החיים. כך שהגזירה הזאת היא קיימת, כן? היא קיימת בצד. האדם הזה עדיין מחובר לחיים. ממשיך להיות מחובר לחיים. הרי זה לא נפסק. רק האדם הזה נתקיימה בו אותה גזירה שנגזרה על האדם הראשון. מי גבר יחיה ולא יראה מוות, כמו שכתוב בפסוק. לכן אנחנו מוצאים כמה וכמה גילויים שהמתים, איך קורה דבר כזה שמת יחזור לגופו ויופיע כמי שהוא חי? וזה דבר שקרה לכמה וכמה דברים. בגמרא כתוב על רבי, שחוזר לביתו בכל ליל שבת, חוזר לביתו, אחרי שקברו אותו, אחרי שהספידו אותו, הוא היה חוזר הביתה בגופו. רבי זכה שאותה גזירת מיטה תחול עליו באופן כזה. אבל אילו חייו היו נפסקים, אז לא היו לו חיים. היו לו חיים. אלא שהחיים האלה חלה עליהם גזירת מיטה. גזירת מיטה חלה באותו אופן שהיא חלה. ההבנה הזאת, העומק הזה, זה דבר שאנחנו... אנחנו לא מסוגלים להבין. זה דבר שהוא מעבר להשגה שלנו, לתפוס. בהבנה ברורה, אנחנו מבינים, אנחנו יכולים להגיד את המילים, זה כך. אבל כשאנחנו נתפוס את החילוק בין מוות לבין פסיקת חיים, אנחנו לא יודעים את זה. זה מעבר להשגה שלנו. זה דבר שבמערכת הדעת שלנו, זה דבר שהוא מעבר לתפיסה. אנחנו לא מכירים, כן? אנחנו לא... לא מסוגלים לתפוס. כשאנחנו רואים מוות, אנחנו רואים כאן פסיקת חיים גמורה. אבל אנחנו לא מסוגלים להבין שמוות זה גם אחד מהגילויים של חיים. מי שלא חי מעולם, אז הוא לעולם לא ימות, זה ברור. זה חלק מ... המוות הוא גם אחד מהגילויים של חיים. זה דבר שחל על החיים, זה לא סילוק החיים. שוב, אני אומר משום שכך יוצא מדברי תורה. כך? כך מתברר מהתורה. בשבילנו זאת אמונה, אבל אין לנו תפיסת מהות בדבר הזה. זה דבר שהוא לא נתפס על ידי. זה מעבר לנו. אבל ברור שבלי התפיסה הזאת, אין שום אפשרות להיטהר מטומאת מת. זה חלק מאיתנו. זה חלק מאיתנו. זה מהותי בנו. זה אנחנו. זה אנחנו. איך אפשר להיטהר מטומאת מת? אנחנו התחברנו אל המוות, ובזה אנחנו התחברנו אל המוות של עצמנו, ונחצצה מחיצה בינינו ובין מקור החיים. זאת הטומאה, כמו שאמר. מקור החיים כמו שהוא נסתם בפנינו. המוות מפריד בינינו ובין מקור החיים. הוא המחיצה. מחצתי. בורא העולם הבטיח, מחצתי ואני ארפה. אבל איך אפשר לרפא היום בעולם שלנו, בעולם שבו המוות שולט? איך אפשר לרפא כאן טומאת מת שהיא גילוי של המוות עצמו? היא סתימה של מקור החיים. איתום. היינו, מקור החיים נהיה, עבורנו נהיה טומטום. הוא לא מתגלה. כאן נכנסת חוקת התורה. זאת חוקת התורה. חוקת התורה, הפירוש. התורה חקוקה בנו. התורה היא חלק מאיתנו. אנחנו חלק ממנה. התורה איתנו מציאות אחת. התורה ואנחנו חד הוא. אורייתא וישראל חד הוא. זאת חוקת התורה. התורה שחקוקה בנו, זה סוד חיי עולם נטע בתוכנו. חקוק, כמו שאמרנו, זה אנחנו עצמנו. אותה רפואה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. היא נקראת להפוך את האפר לאפר. להפוך את האפר לאפר פירוש. האפר הזה ממנו יצמחו חיים. זה נהיה עתיד, אותו עבר שהיה. הגילוי שלו זה אין לו אלא עבר. העומק, הגילוי שמתגלה בפרשת פרה, שהאפר הוא אפר שריפת החטאת. אפר שריפת החטאת זה, מן האפר הזה צומחים חיים חדשים. אותם חיים חדשים שצומחים מן האפר הזה. אפר זה דבר מצמיח. חיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו, וזה צומח. אותה נטיעה צומחת. היא מצמיחה את החיים שמתגלים על ידי פרשת פרה, על ידי אפר פרה. העומק הזה, עומק הזה, התפיסה הפנימית הזאת, זו תפיסה, אנחנו לא מבינים אותה. ספרי כתוב על משה רבינו. מה שכתוב בגמרא, במסכת תענית, בדף ה, על יעקב אבינו. בגמרא כתוב על יעקב אבינו שהוא לא מת. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. יעקב אבינו לא מת. בספרי, סוף פרשת, וזאת הברכה, כתוב, משה רבינו, אותה מילים, משה רבינו לא מת. מה כאן הוא היה עומד ומשמש? זאת אומרת, גם כאן הוא היה עבד השם. גם שם הוא ממשיך להיות עבד השם. הוא ממשיך. עבודתו של משה רבנו נמשכת שם. מה שהוא עשה פה הוא ממשיך לעשות שם. הוא לא מת. על יעקב אבינו לפחות לא כתוב מיתה בפירוש בתורה. כתוב חנתה, כתוב קבורה, כתוב ויגווה ויאסף אל עמיו. לשונות אחרים. מוות לא כתוב. על משה רבינו כתוב, ימות שם משה. פירוש, בתורה כתוב מת. וחזל דורשים על משה רבינו. אחרי שבתורה כתוב שהוא מת, אז הם אומרים שהוא לא מת. מה זאת אומרת? מה זאת הפירוש הוא אחד, משה רבינו לא מת את אותו מוות, אותו מוות שהוא המוות שהוא נתפס כפסיקת חיים. משה רבינו מת במוות אחר. מה שאנחנו מבינים מת, הוא לא מת. את המוות הזה הוא לא מת. לכן משה רבינו הוא האדם היחידי בעולם. לך אני מגלה טעם פרה, אבל לאחרים חוקה. משה רבינו היחידי שיכול להבין על בוריה את פרשת פרה. כי הוא מבין מבשרו, מעצמו. הוא מבין שהוויימות הוא בעצם לא מת. אם היינו מבינים נכון, באמת, את הדברים האלה, אם היינו, אם היינו מתחברים בצורה נכונה לאותם דברי תורה. אז היינו יכולים באמת, באמת, לחיות חיים אחרים. אלה חיים במימד אחר. זאת מציאות אחרת. חיי עולם נטע בתוכם. אם היינו חיים את זה נכון, מבינים את זה, אבל יותר ממבינים. אם היינו מצרפים את הדבר הזה לעצם חיינו, אז באמת היינו יכולים להגיד למלאך המוות עצמו, גירה בעינך, אנחנו מצפצפים עליך. אתה לא מפחיד אותנו. זה הפירוש הפשוט בפסוק. למען תספרו לדור אחרון. כי זה אלוקים, אלוקינו, עולם ועד, הוא ינהגנו על מות. אנחנו הולכים מעל המוות. אנחנו ממשיכים לצעוד אחריו. אנחנו צועדים עליו. הוא ינהגנו על מות. זה מה שרצינו לבאר היום.